מה שלא סיפרה לי הגננת, על הסיפורים שמאחורי הפסוקים, עם עקיבא ויטקין ונתן אהרונס.
ברוכים הבאים למה שלא סיפרה לי הגננת, הסקט על הסיפורים שמאחורי הפסוקים, ונמצא איתי נתן אהרונס. שלום נתן.
שלום עקיבא.
מה שלומך?
תודה רבה, מצוין, מה איתך?
מצוין מאוד. אני רוצה להודות לך על הלימוד שלמדתי על הפרק המעניין הזה.
תודה, תודה, נהניתי מאוד.
איזה כיף. ואני מבקש מהמאזינים לקרוא פרק תהילים להצלחת עם ישראל ולהצלחתנו, כי אנחנו מנסים לדחוס עכשיו חומר של 2.5 פרקים בפרק אחד. תחזיקו לנו אצבעות.
חגורות בטיחות.
קדימה. אז פשוט כולנו מכירים את יהושע הכובש הכביר. אנו מכירים אותו גם כמחלק הארץ לשבטיה, חלקנו זוכרים אותו קודם לכן כנער צעיר, משרתו של משה, לוחם בעמלק, לוחם למען מעמדו של משה כאשר הוא מרגיש שהוא נפגע, אפילו כמרגל שלא בגד בארץ חמדה. אך האם ידענו שבסוף ימיו יהושע מתגלגל לתפקיד נוסף? תפקיד של נביא זקן ומוכיח בשער. תפקיד של אדם המנסה בשארית כוחותיו לעצור את הטרגדיה הגדולה שעתידה לפקוד את עם ישראל. אנחנו נלמד היום פרק פחות מוכר מחייו של יהושע. פרק עצוב ומעניין על נאומיו הגדולים של יהושע בסוף חייו, ממש לפני שהוא נפטר. נלמד היום על ספר שופטים שבתוך ספר יהושע. אבל לפני שניכנס באמת לעומקו של הפרק, הייתי שמח, נתן, אם כדרכנו תוכל לתקצר לנו את העובדות הפשוטות והידועות של הנאומים של יהושע.
כן, בוודאי. אז בעצם נראה מה אנחנו נראה היום. אנחנו נדבר על פרקים, מה שנקרא כף ג' כף ד'. אחרי ימים רבים, מה שמתואר, יהושע זקן בא בימים, ויהושע אוסף את זקני עם ושוטריו. נאום שלכאורה בא לחזק אותם להמשיך לכבוש את הארץ, והוא חוזר ומזהיר אותם מפני התעמאות בגויים. לאחר מכן יהושע אוסף את כל שבטי ישראל לשכם, הוא עובר איתם על ההיסטוריה, מבחירת אברהם עד הכניסה לארץ וכיבוש הארץ, ואז הוא מעמיד בפני העם שתי ברירות, ברירה אחת זה לעבוד את השם, והשנייה חלילה לעבוד אלוהים אחרים. העם מזדעזע, תקיף בדעתו לעבוד את השם, ושם עושה יהושע מעמד של כריתת ברית, הם משמידים את העבודה זרה שיש בתוכם, מקימים אבן גדולה, ואז יש לנו בעצם את תיאור סוף ספר יהושע, ויעבוד ישראל את השם, כל ימי יהושע, כל ימי הזקנים, פטירת יהושע, פטירת אלעזר, וכך בעצם מסתיים לו ספר יהושע.
יפה מאוד. ואנחנו נקרא קודם כל את הנאום הראשון של יהושע, אבל אנחנו נקרא אותו בתוך כדי, אנחנו נביא את כל המקבילות, או לא את כל המקבילות, הרבה מהמקבילות והאזכורים שמהם הוא בנוי. אנחנו נראה שיש, הנאום הזה מתכתב חזק עם טקסטים אחרים שאנחנו מכירים. בסדר? וזה יהושע פרק כף ג' והיא מימים רבים, אחרי אשר הניח אדוני לישראל מכל אויביהם מסביב, ויהושע זקן בא בימים. ויקרא יהושע לכל ישראל, לזקניו, ולראשיו ולשפטיו ולשוטריו, ויאמר להם, אני זקנתי, באתי בימים.
המילים האלה מזכירות בעצם את מה שאומר משה, ויאמר להם, בין 120 שנה אנוכי היום, לא אוכל עוד לצאת ולבוא.
נכון, מספר דברים, ונמשיך את הנאום. ואתם ראיתם את כל אשר עשה אדוני אלוהיכם לכל הגויים האלה מפניכם, כי אדוני אלוהיכם הוא הנלחם לכם.
כן, זה מקביל לפסוקים בפרשת דברים, לא תיראום, כי אדוני אלוהיכם הוא הנלחם לכם.
כן, והנאום ממשיך של יהושע, ראו הפלתי לכם את הגויים הנשארים האלה בנחלה לשבטיכם, מן הירדן, וכל הגויים אשר הכרתי, והים הגדול לבוא השמש, ואדוני אלוהיכם הוא יעדפם מפניכם, והוריש אותם מלפניכם, והירשתם את ארצם, כאשר דיבר אדוני אלוהיכם לכם. וחזקתם מאוד לשמור לעשות את כל הכתוב בספר תורת משה, לבלתי סור ממנו ימין ושמאל, לבלתי בו בגויים האלה, הנשארים האלה איתכם, ובשם אלוהם לא תזכירו, ולא תשביעו, ולא תעבדום, ולא תשתחוו להם, כי אם באדוני אלוהיכם תדבקו, כאשר עשיתם עד היום הזה.
כן, השני הפסוקים האחרונים מזכירים פסוקים מספר שמות וספר דברים, וכל אשר אמרתי עליכם תשמרו, ושם אלוהים אחרים לא תזכירו, לא ישמע על פיך. כן, ועוד כתוב, את אדוני אלוהיך תירא, אותו תעבוד ובו תדבק, ובשמו תשבע.
נכון, ממש מזכיר את זה.
ואם... של, כן, להידבק ולהישבע.
ולא להזכיר אלוהים אחרים. ואם נמשיך את הנאום של יהושע, ויורש אדוני מפניכם גויים גדולים ועצומים. ואתם? לא עמד איש בפניכם עד היום הזה. איש אחד מכם ירדוף א', כי אדוני אלוהיכם הוא הנלחם לכם כאשר דיבר לכם.
כן, כאן משה, יהושע בעצם אומר עד כמה השם יעזור לכם, וזה בעצם מה שכתוב גם בתורה, בפרשת, בספר ויקרא, ורדפו מכם 50 ומאה מכם רבבה ירדופו, ונפלו אביכם לפניכם לחרב. הביטוי, איש אחד מכם ירדוף א', הוא בעצם כן, מספר דברים, איכה ירדוף 1,000 ושניים יניסו רבבה, הפסוק הזה אבל נאמר לכללה על ישראל, אבל ביחד הוא הופך את זה לברכה.
נכון, ואז ממשיך יהושע ואומר, ונשמרתם מאוד לנפשותיכם, לאהבת אדוני אלוהיכם.
טוב, ונשמרתם מאוד לנפשותיכם, זה כמובן, נשמרתם מאוד לנפשותיכם, כי לא ראיתם כל תמונה, זה מדבר על להכיר בהשם, ביום דיבר השם אליכם בחורב מתוך האש.
כן, ויהושע ממשיך, כי אם שוב תשובו ודבקתם ביתר הגויים האלה הנשארים האלה איתכם, והתחתנתם בהם ובתם בהם והם בכם, ידוע תדעו כי לא יוסיף אדוני אלוהיכם להוריש את הגויים האלה מלפניכם, והיו לכם לפח ולמוקש ולשוטט בצדיכם ולצנים בעיניכם עד עובדיכם מעל האדמה הטובה הזאת אשר נתן לכם אדוני אלוהיכם.
טוב, זה ממש פסוקים מפרשת מסעי, ואם לא תורישו תושבי הארץ מפניכם, והיה אשר תותירו מהם לסיקים בעיניכם ולצנינים בצדיכם, וצררו אתכם על הארץ אשר אתם יושבים בה, והיה כאשר דימיתי לעשות להם אעשה לכם.
נכון, ממש מזכיר את זה, והנה נמשיך את הנאום של יהושע. והנה אנוכי הולך היום בדרך כל הארץ, אני הולך להיפטר מן העולם. וידעתם בכל לבבכם ובכל נפשכם, כי לא נפל דבר אחד מכל הדברים הטובים אשר דיבר אדוני אלוהיכם עליכם. הכל באו לכם, לא נפל ממנו דבר אחד.
טוב, זה ממש מהדהד את דברי יהושע עצמו מלפני כמה פרקים, כן? סליחה, דברים שכתובים על בעצם
הסיומת של ספר יהושע של הכיבוש.
כן, הסיוע שהשם נתן ליהושע, ויתן השם לישראל את כל אשר, כל הארץ אשר נשבע לתת לאבותם, וירשוע, וישבו בה, וינח השם להם מסביב וכולי, כל אויבים נתן בידן, לא נפל דבר אחד מכל הדבר הטוב, אשר דיבר השם אל בית ישראל, הכל בא.
כן, הכל בא, כאן אומר יהושע, הכל באו, כן? והוא ממשיך ואומר, והיה כאשר בא לכם כל הדבר הטוב אשר דיבר אדוני אלוהיכם אליכם, כן יביא אדוני אליכם את כל הדבר הרע, עד השמידו אתכם מעל האדמה הטובה הזאת אשר נתן לכם אדוני אלוהיכם.
כן, הרעיון, כן, הלוגי הזה, שכמו שהוא עשה את כל הדברים טובים, ככה יעשה גם את הדברים הרעים, זה כמובן מפורש פרשת כי תבוא, רק אשר סס אדוני עליכם להיטיב אתכם ולהרבות אתכם, כן יסיס אדוני עליכם להעביד אתכם ולהשמיד אתכם, וניסחתם על האדמה שראתה בשמה לרשתה.
נכון, ואז מסיים יהושע את הנאום, הפסוק האחרון, בעובריכם את ברית אדוני אלוהיכם, אשר ציווה אתכם, והלכתם ועבדתם אלוהים אחרים, והשתחוויתם להם, וחרף אדוני בכם, ועבדתם מהרה, מעל הארץ הטובה, אשר נתן לכם.
אני בטוח שזה מהדהד לכולם, כן, ישמעו לכם בנפתה לבבכם, וכולי, ושרתם ועבדתם אלוהים אחרים, וחרף השם בכם, אתר לשמם אלוהים אתר, ועבדתם מהרה, מעל הארץ הטובה, אשר השם נותן לכם.
יפה, אז ראינו כאן בעצם נאום של יהושע עם המון המון הזכורים, אגב, חלקם לא קראנו, אבל אתם ממש רואים שהנאום הזה מהדהד בצורה מאוד חזקה לחומש דברים. ומה בעצם בו, אם ננסה להבין מה אמר יהושע בנאום הזה, אז יהושע מזהיר את עם ישראל שהוא נמצא על סף תהום. אם אני ככה אקח את הפסוקים מכל מה שקראנו ונשים לב, הוא אומר להם, נשמרתם מאוד לנפשותיכם לאהבת אדוני אלוהיכם, כי אם שוב תשיבו ודבקתם ביתר הגויים האלה הנשארים בכם וכולי והתחתנתם בהם, ידוע תדעו כי לא יוסיף אדוני אלוהיכם להוריש את הגויים האלה מפניכם, והיו לשוטט בצדיכם וצנינים בצדיכם, זאת אומרת הם התחילו להפריע לכם וכולי, עד עובדיכם מעל האדמה, וכמו שקראת מקודם וראינו מקודם, והיה כאשר בא לכם בו הדבר הטוב אשר אדוני אלוהיכם דיבר אליכם, כן הביא אליכם את כל הדבר הרע, תשמידו אתכם אל האדמה, שאתם עוברים את ברית השם וכולי וכולי, זאת אומרת אתם תעבדו מהרה מעל הארץ הטובה אשר אדוני אליכם, אומר יהושע להם, אתם ממש 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 על סף תהום.
כלומר זה לא רק שיחת חיזוק כמו שאמרתי בתקציר, זה לא איזה עניין של תראו ראוי להתחזק בכך וכך, אלא זה ממש פעמוני הזהרה, כי מסתבר שהם נמצאים ממש על סף תהום. תהום של מה? איזה תהום? איזה בעיה קשה ניצבת בפניהם?
הוא מזהיר את עם ישראל מהמצב שלו, הוא אומר המצב של עם ישראל יוביל אותו מהר מאוד לאבדון, לאבד את ארץ ישראל, שהגויים יתחילו בעצם להשתלט עליו, לכבוש אותו, להיות לו לשוטט ולצינים, זאת אומרת לקוצים כואבים בבשרו של עם ישראל. אתם לא מרגישים את זה, אבל כמו שהשם מביא לכם את כל הדברים הטובים, ככה יבואו הדברים הרעים. זה כמו, אתה מכיר את המדרש של רבי עקיבא, שאומר, שורי תשועה לא הולך בקודש הקודשים, אומר, אם הנבואות הרעות יתקיימו, אז גם הנבואות הטובות, רק כאן בהיפוך, אם כל הנבואות הטובות, אם כל ההבטחות הטובות יתקיימו, אומר יהושע, עכשיו הגיע תור הדברים הרעים, כי אתם לא בכיוון הנכון.
או, כלומר, בעצם הוא מטריע בפניהם על זה שהם, יש איזו טעות קשה שהם עושים, נכון?
כן.
שהם נמצאים באמצעה והם אולי לא שמים לב אליה, והוא מטריע בפניהם על הדבר הזה.
כן, והוא גם בוחר, כמו ששמנו לב והדגשנו, ליצור נאום שבעצם כל כולו מלא הזכורים ורמזים לדברי משה, בעיקר מ... ספר דברים, וזה נאום שממש זכור עדיין היטב לעם ישראל, האנשים שעומדים בפניו, כנראה יש שם לא מעט אנשים שעדיין זוכרים את משה עומד ומדבר את הדברים, והוא בעצם אומר להם ומש, כל הזמן מפנה לשם ומזכיר להם.
כלומר, כשמשה אמר את זה, זה היה, שימו לב, אל תגיעו למצב הזה, יאללה, לכו על זה בכל הכוח, תכבשו את הארץ, תביסו את הגויים, ויהושע מדבר אבל מנקודת מבט אחרת.
הוא אומר, חצי מהדברים של משה התקיימו, עכשיו יבוא החצי השני, אוי ואבוי.
וזה למה? מה בעצם המצב הנורא שהם נמצאים בו?
אז קודם כל בוא נשאל את עצמנו מתי נאמר הנאום הזה, כן? אז ההזכור כאן הוא שהוא נאמר מימים רבים אחרי שהניח אדוני לישראל, כן? ועוד הזכור מעט ממש לפני מותו של יהושע, כמו שהוא אומר, הנה אנוכי הולך היום בדרך כל הארץ. זאת אומרת, הוא אומר, אני ממש מרגיש את מותי קרב, ולכן אני חש שאני צריך להגיד את הדברים האלה.
אז בוא נניח שזה מה? בשנתו האחרונה, כנראה? משהו כזה.
חודשיו האחרונים, כן. חודשיו האחרונים, ככה תחושה.
כמו הנאום של משה, שקרה בחודשיו האחרונים.
ואז השאלה היא, כמה זמן חלף מהסיפור האחרון, שאנחנו מכירים סיפור המזבח של ראובן וגד, ושם שזה מה סיום הנחלות השבטים, שזה הסיפור שמסיים שם את הסיפור הזה, עד הנאום הזה. זאת שאלה. לצורך כך אנחנו צריכים לחזור לאיזשהו דיון שכבר ערכנו לגבי השאלה בין כמה היה יהושע בעת הכניסה לארץ ישראל. אתם זוכרים, דנו בזה לפני כמה פרקים.
זה היה בפרק שדיבר על כלב, נכון? על כלב נכון. שניגש אל זה ודורש את הנחלה שלו.
נכון, והוא מזכיר שם איזשהו תאריך ספציפי, כמה זה נעבר מאז בעצם מעמד חטא המרגלים, ואז דנו בזה. עכשיו, על פי סדר עולם רבה, שהרבה מאנשים, הרבה מהפרשנים מתבססים עליו, על התיארוכים שלו, אז בעצם הוא נותן שהוא תזמון, אומר כלב, אומר ליהושע, בין 40 שנה אנוכי בשלוח משה וכו', ואתה הנה אנוכי היום בין 5-80 שנה, הלמדנו, אומר סדר עולם רבה, ששבע שנים היו מחבשין, ושבע שנים היו מחלקין. עד שלא התחילו למנות למעשרות ולשמיטים ולהובנות, 14 שנה שעשו ישראל בגלגל, אין, 7 שכבשו, 7 שחילקו, כן, ואחר כך, והיקו העלו כל הדת מישראל שילו, באותה שעה התחילו למנות למעשרות ולשמיטים וליובלות. ואז יקרא יהושע לריבונים ולגדי וכו', ואומר עליהם, הסיפור של ראובן וגד, וגם כשכם יהושע לעולם ומשלח אותם ויברכם, בחזרתן בנו מזבח גדול למראה, ויהושע עשה עמהם שמיטה ראשונה, שנייה לא הספיק לומר עד שמת, זאת אומרת, יש, אומר סדר עולם רבה, יש לנו כאן 14 שנה, 7 שנים לכיבוש, 7 שנים לחלוקה, ומהרגע שהם הגיעו לשילו ונקלו לשילו, שם התחילו למנות לשמיטים וליובלות, שם הוא עושה חשבון משם ומחשב את כל השמיטים והיובלות עד לחורבן הבית, כן? ולכן על פי סדר עולם רבה, בזמן הכניסה לארץ ישראל יהושע בערך בין 96 שנה. כן, הוא ממש מסנכרן את המספר מדרשים, המקור שלו הוא לא מהפסוקים אלא מהמדרשים, שמונים כמה שמיטים ועולות עברו מכניסת ישראל לארץ, עד לחורבן, כניסת ישראל לארץ הוא מעמיד אותם מתי שהם סיימו לכבוש, בזמן שמגיעים לשילה, ולכן הוא אומר, בין 96 בעצם היה יהושע בזמן הכניסה לארץ ישראל, תחילת הכיבוש.
שזה זקן מאוד, נכון?
כן, בהחלט איש זקן.
הוא יותר זקן מכלב.
כן, למה אני אומר 96? כי הוא נפטר בגיל 110, זה אנחנו נראה בהמשך הפרק. כן?
אז הוא כאילו נפטר שמיטה ומשהו, המעמד הזה היה שמיטה ומשהו לפני שהוא נפטר.
נכון, נכון.
אז טוב, רק נעיר שבעצם את המניין שאנחנו מונים פה היום, כן, כמו שנאמר, לבריאת העולם, אנחנו מונים על פי סדר עולם רבה. ואתה אומר שסדר עולם רבה כאן עשה את החישוב, לא על פי פשטות פסוקים, אלא על פי מסורת אחרות.
הוא ניסה ליישב כמה מדרשים, נכון. בעצם על פי כמה מדרשים, והוא על פי זה מנה. ועם כל והרבה כבוד יש לסדר עולם, אבל עדיין אני חושב שהקביעה הזאת לא מתיישבת כלל עם פשט הפסוקים של התורה, כן? ואם נחזור לדיון שאמרנו, שדנו באותו פרק בין כמה יהושע, אז אם אנחנו נעשה, לא כתוב, אין לנו ציון מפורש, אבל אם צריך לשאול בין כמה סביר להניח שהיהושע כאשר הוא מתואר בפעם ראשונה אז כזקן שם, לפני הסיפור של יהושע והגלגל, אז אנחנו צריכים לשאר, צריכים לחזור אחר ולשאול את עצמנו בין כמה היה יהושע כשיעשו עם ישראל ממצרים, ושם הגיל המדויק לא מצוין מפורש, אבל יש שני פסוקים שמעידים שיהושע היה בזמן יציאת עם ישראל ממצרים נער, בחור צעיר, כן? כתוב שם, יש שם שני פסוקים, אחד אומר הוא משרתו של משה, יהושע בינו נער לא ימיש מתוך האוהל, כן? זה לאחר חטא העגל פרשת כתיסה, פסוק נוסף אומר ויען יהושע בינו משרת משה מבחוריו, כן, זה בזמן התנבאות אל דד ומידד בפרשת בעלותך.
כן, נכון. אז בעצם אתה אומר, לפי שני הפסוקים האלה, יוצא שהוא היה צעיר, כן? גם המילה נער, גם המילה מבחוריו, כמו בחור, כן?
כן. נער יכול להיות משרת או צעיר, אבל שם המקרה, לא, אבל המקרה זה כתוב, יהושע בן נון משרת משה מבחוריו, וכאן, ובמקום אחר כתוב, הוא משרתו יהושע בן נון נער. זאת אומרת, הנער בוודאי מדבר על לזכור גיל ולא על לזכור תפקיד. יהושע היה צעיר, היה בחור, היה מבחוריו של משה, לא משנה. יהושע היה בחור צעיר בסביבות גיל ה-20, כנראה, בזמן יציאת עם ישראל ממצרים.
יפה. אז זה אומר שבכניסה לארץ הוא בן 60 באופן מפתיע.
הוא בן, כן, בן כ-60, כן, כי כלב אומר, נכון.
נכון, אז מספרים כאן לא חתוכים לגמרי, אבל סדר גודל.
נכון. אז אנחנו לא יודעים, אבל, תראה, סדר עולם רבה עשה חישוב, כמה זמן אומר, 7 שנים לכיבוש, 7 שנים לנחלות, וזה בגלל כל השמיטות ודברים שהוא מחשב, אבל 7 שנים לכיבוש אתה יכול לחשב ממש בבירור, כן? 7 שנים של כיבוש אתה יכול לחשב לפי מה שאומר כלב, אני בן 85 ואתה יכול לחשב את זה, באמת נכון.
כלומר, עברו 5 שנים, ואז תיתן עוד 2 שנים, זה כבר לא נורא.
כן, יש, לא, זה 2 שנים, יש שם את ה-2 שנים שהם חונים זאת אומרת, זה 2 שנים אחרי, זה לא עברו 40 שנה, עברו 38 שנה, הרי זה תוך 2 שנים רק אחרי את המרגלים, והוא בן... בין 45.
כלומר, 45 זה מחישוב של 38 במדבר ועוד 7 פה. יפה.
נכון, אז זה בדיוק 7 שנים לכיבוש, זה מוחלט וברור. אבל אנחנו לא יודעים באמת כמה זמן ערכה החלוקה. אבל אם נקצה לה, נגיד, לצורך העניין, בערך 5 שנים, כן? אנחנו נגלה שיש לנו תקופת חושך בת כ-40 שנה, בסדר? עד שיהושע מפציע שוב פתאום לצורך הנאום בו אנחנו עוסקים.
כלומר, אם אנחנו מכניסים את יהושע לארץ בגיל הרבה יותר צעיר,
נכון.
אז אנחנו כאילו מותחים כאן את החיים שלו הרבה יותר. הקצה של ספר יהושע הוא בן 110, עד לפני הקצה הוא בן...
כ-70.
כן.
כ-70, אנחנו לא יודעים בדיוק.
מה קרה שם באמצע?
יש 40 שנה של תקופת חושך, שלא מדברים עליה, שאין שום סיפור. 40 שנה, אגב, מספר טיפולוגי, מזכיר לנו...
40 שנה של חושך זה בהחלט טיפולוגי.
מזכיר לנו את 40 שנה של הסמנה, וגם את 40 שנה בספר שופטים, שאנחנו מכירים לא מעט, כל מיני תקופות, זה מעניין. אז אני אומר, כ-40 שנה, לא כתוב את המספר 40, ומה קורה באותו פרק זמן ארוך, אנחנו ננסה להבין בהמשך. בסדר? עכשיו, לפני שנמשיך, רק נשים לב למי מיועד הנאום הזה הראשון, כן? אז רק נשים לב, ויקרא יהושע, זה הנאום שעכשיו קראנו, לכל ישראל, לזקניו ולרשיו ולשופטיו ולשוטריו, ואומר להם, אני זקנתי, באתי בימים. כן, הוא קורא לזקנים, לשופטים וכו' וכו'. אם אנחנו נשווה לנאום הבא שמיד נקרא, אז שם זה, ויאסוף יהושע את כל שבטי ישראל שכמה, ויקרא לזקני ישראל ולרשיו ולשופטיו ולשוטריו, והתייצבו לפני האלוהים, ואומר יהושע אל כל העם. יהושע שם פונה לכל העם בנאום השני. זאת אומרת, אם אתה משווה, אתה מבין שיהושע בעצם בנאום הראשון מזמן אליו, כנראה לביתו שבתמנת סרח, לא ברור לאיפה, את כל ראשי העם.
אבל כתוב לכל ישראל, אבל אתה אומר הכוונה לכל ראשי ישראל, כי הנה הם המפורטים, ואליהם הוא מדבר.
אליהם הוא מדבר, בנאום השני הוא מדבר אל כל העם.
בנאום השני מפורש, הוא מדבר אל כל העם, והעם, נכון. והעם עונה, והוא אומר.
נכון. ובעצם הוא מזמן את כל ראשי העם ישראל לאיזושהי פגישה מקדימה, לנאום הראשון, נותן להם את הנאום הראשון, ואחר מכן, אולי בעזרת כל הנאספים, אלה שהוא שולח אותם לאסוף את כל עם ישראל, הוא מזמן את כל עם ישראל לפגישה נוספת בשכם, שבה הקרואים הראשונים, כן, מתייצבים לפני השם כתמיכה ליהושע, והוא פונה לכל העם ישראל ומדבר על כל עם ישראל.
כלומר, אתה בעצם רוצה להציע שהנאום הראשון, הנאום של פרק כ"ג, הוא הקדמה או פתיח או מבוא לנאום של פרק כ"ד. ההכנה בעצם לנאום הגדול יותר, המשמעותי יותר, שבו יקריא תת ברית וכדומה.
כן, איזושהי בדיקה, שהתכנים גם יש ביניהם קשר, אנחנו נראה בהמשך שנקרא את הנאום עכשיו, מה שנקרא את הנאום השני.
כלומר, באמת צריכה לעלות שאלה, כאילו זה בעצם נראה קצת כמו נאומים כפולים, נכון, לא באמת נאמר אותו דבר, אבל זה אותו כיוון, אותו רעיון. אתה אומר כי אחד הוא הכנה לשני.
אחד הוא דיבור עם בדיוק, עם המנהיגים של אותו דור, עם כל ראשי העם, ואז הוא מכנס בעזרתם את כל עם ישראל ופונה לכל עם ישראל ועושה מעמד נוסף.
כלומר, הוא שולח אותם לאסוף את כולם או משהו כזה.
כך נראה אולי, ובואו נלמד את הנאום הבא שעכשיו הוא קורא בשכם. ובו הוא פונה לכל שבטי ישראל. פרק יהושע, פרק כ"ד. ויאסוף יהושע את כל שבטי ישראל שכמה. ויקרא לזקני ישראל ולרשיו ולשפטיו ולשוטריו, והתייצבו לפני האלוהים.
טוב, והתייצבו, וכל האנשים כאן שצריכים להיאסף, זה כמובן מזכיר את אתם ניצבים היום כולכם, ראשיכם, שבטיכם, זקניכם, שוטריכם וכולי, וגם שם יש תפיכם, נשיכם, גרך אשר בקרב מחניך, כלומר כל העם.
כן, זה ממש מעמד שמזכיר את מעמד ניצבים.
מעמד הקהל גם הוא מזכיר.
נכון, זה ממש מזכיר את זה. ואומר יהושע אל כל העם, כך אומר יהושע. כה אמר אדוני אלוהי ישראל, בעבר הנהר ישבו אבותיכם מעולם, תרח, אבי אברהם ואבי נחור, ויעבדו אלוהים אחרים. ויקח את אביכם את אברהם מעבר הנהר, והוליך אותו בכל ארץ כנען, והרבה את זרעו, ותן לו את יצחק. ותן ליצחק את יעקב ואת עשיו, ותן לעשיו את הר שעיר לרשת אותו, ויעקב ענה וירדו מצרים. וישלח את משה ואת אהרון ויגוף את מצרים, כאשר עשיתי בקרבו, ואחר הוצאתי אתכם, והוציא את אבותיכם מצרים, ותבוא הימה וירדפו אחריהם. וחדפו מצרים אחרי אבותיכם, ברכב ופרשים, ים סוף, ויצעקו לאדוני, וישם מאפל ביניכם ובין המצרים, ויבוא, ויבא עליו את הים, ויחסהו, ותראה עיניכם אשר עשיתי במצרים, ותשבו במדבר ימים רבים, ואביא אתכם אל ארץ האמורי היושב בעבר הירדן, וילחמו אתכם, ואתן אותם בידכם, ותרשו את ארצם, ואשמידם מפניכם, ויקום בלק בן ציפור מלך מואב, וילחם בישראל, וישלח ויקרא לבלעם בן ביאור לקלל אתכם, ולא אביתי לשמוע לבלעם, ויברך ברוך אתכם, ואציל אתכם מידו, ותעברו את הירדן, ותבואו ליריחו, וילחמו בכם בעלי יריחו, האמורי והפריזי והכנעני והחיתי והגרגשי, החיבי והיבוסי, ואתן אותם בידכם. וישלח לפניכם את הצירה, ותגיע רש אותם מפניכם, שני מלכי האמורי, לא בחרבך ולא בקשתך. זאת אומרת, יהושע בעצם מונה כאן המון 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 היסטוריה.
כן, והרבה ניסים שקרו מאז ומעולם, כן, הוא מזכיר כאן את עמוד הענן, עמוד האש וכולי, הצלם מבלק בן ציפור. הסיפור כאן של הצירה, כן, היא מוזכרת במפורש בתורה, וגם את הצירה ישלח השם אלוקיך הבא מדבוד הנשארים ונסתרים לפניך, או בספר שמות, את אימתי השלח לפניך ועמותי את כל העם, אשר תבוא בהם וכולי, ושלחתי את הצירה לפניך וגרשה את החיבי והכנעני וכל אלה. ודרך אגב, הסיפור של האמורי, בלא בחרבך ולא בקשתך, זה ממש דברי יעקב ליוסף על בהקשר של העיר שכם, ואני נתתי לך שכם אחד על אחיך, שלקחתי מיד האמורי בחרבי ובקשתי.
מעניין, יפה.
השימוש כאן באותו מטבע לשון, אני חושב שהוא ברור.
נכון. טוב, אחרי שמונה יהושע את כל ההיסטוריה, רק אומר יהושע, ואתן לכם את הארץ אשר לא יגעת בה, והרים אשר לא בניתם, ותשבו בהם, כרמים וזיתים אשר לא נדעתם, אתם אוכלים, שזה ממש מזכיר לנו אגב.
כן, בהחלט פסוקים מפרשת ויתחנן, והיה כי הביאך שלוקח אל הארץ אשר אותך, אשר נשבע לאברהם, יצחק וליעקב, לתת לך, ערים גדולות וטובות אשר לא בנית, בתים עליהם כל טוב אשר לא מילאת, בורות חצובים אשר לא חצבת, זיתים אשר לא נתת, ואכלת ושבעת.
יפה, יפה, יפה. ומסיים יהושע את הנאום שלו השני, ואומר, לא מסיים, מסיים את דבריו הראשונים, אומר יהושע, ואתה, יראו את אדוני ויבדו אותו בתמים ובאמת, ואסירו את אלוהים אשר עבדו עבודכם בעבר הנהר ובמצרים, ויבדו את אדוני. ואם רע בעיניכם לעבוד את אדוני, בחרו לכם היום את מי תעבודון, אם את האלוהים אשר עבדו עבודכם אשר מעבר הנהר, ואם את אלוהי האמורי אשר אתם יושבים בארצם, ואנוכי וביתי נעבוד את אדוני.
מה? מה זאת אומרת, עבדו את השם? כאילו, או אסירו את אלוהי, את אלוהים אשר עבדו אבותיכם? על מה הוא מדבר?
אז זהו, יהושע עושה כאן משהו מאוד מעניין. קודם כל הוא מספר את כל שרשרת הניסים של עם ישראל, אבל מתחיל אותה בצורה מאוד חריגה, בתרח.
אף אחד לא מתחיל מתרח.
זה בדיוק, יהושע מתחיל מתרח. מה הוא עושה כאן? בעצם, תשים לב שמה שיהושע עושה כאן, הוא משמש באיזשהו, לצורך העניין, בתפקיד דומה לקדוש ברוך הוא, כשהוא מדבר עם משה על הר סיני בזמן חטא העגל, כן? ממש כמו שאז הוא אמר, אומר השם למשה, הכינו בדבר והורישנו ועושה אותך לגוי גדול, כן? וכולי, אז כאן גם יהושע אומר, ואני ובתי לעבוד את השם, אתם לכו, תלכו, תהיו גויים, אני ובתי, אנחנו נקים את עם ישראל מחדש, מהמשפחה הקטנה שלי, כן?
נכון, אבל על מה, על מה זה יושב? על, על בסיס מה הוא אומר דברים כאלה נוראים לעם ישראל?
לפני שאני אגיד, רק שים לב לעוד דבר, בעצם, למה אני אומר שהוא מתחיל מתרח וחשוב לשים לב? בעצם מה שיהושע אומר, שכל המעשים הגדולים של השם, כל הניסים, הכל בעצם התחיל בסופו של דבר מתרח, שהיה עובד עבודה זרה, ואבותיו, ואתם יכולים לחזור לאותו מצב של תרח. כל הבחירה בכם, כל הסיפור הזה, הכל הפיך. התחלתם מתרח, תוכלו לשוב לתרח, תבחרו לעבוד. אפשר למחוק את כל הניסים האלה ותחזרו להיות תרח שוב פעם.
אז עוד פעם יש כאן את החיים, את הטוב, את המוות ואת הרע. אני הולך לבחור בחיים לצורך העניין. תחליטו מה אתם עושים. האם אתם רוצים להיות כמו תרח, אתם רוצים להיות תרחיים, או שאתם רוצים לעבוד את השם. כלומר, אני לפחות הולך לעבוד את השם.
אגב, מאמר מוסגר, תרח, לפחות מי שרוצה שיזין לפרק פרשת לך לך, יראה שאני טוען שהוא לא כל כך עובד עבודה זרה, וגם דנתי על למה יהושע אומר את זה. אני לא כל כך מסכים עם עצמי מה שאמרתי שם, אבל זה במאמר מוסגר. אבל בואו נמשיך. יהושע מזעזע את עם ישראל באמת עד הסוף. אומר להם, לכו, עזבו את השם, לכו תעבדו עבודה זרה. אתם מוזמנים, אני אסתדר, אני וביתי. ויען העם ויאמר, חלילה לנו מעזוב את אדוני לעבוד אלוהים אחרים. כי אדוני אלוהינו הוא המעלה אותנו ואת אבותינו מארץ מצרים מבית עבדים, ואשר עשה לנו לעינינו את כל האותות הגדולים האלה, וישמרנו בכל הדרך אשר הלכנו בה, ובכל העמים אשר עברנו בקרבם.
כן, הם כמובן מצטטים גם כן את דברי התורה, כן, אנוכי השם לוקח אשר הוצאתי לך מארץ מצרים בית עבדים, או כן, עוד בספר דברים, כי אתם ידעתם את אשר ישבנו בארץ מצרים ואת אשר עברנו בקרב הגויים אשר עברתם, כן, ראו שם את כל אלוהי העמים.
כן, בקיצור הם מצטטים את זה ואומרים הם הולכים לעבוד את השם, ובעצם מה שבני ישראל בתשובה שלהם ליהושע מדגישים, שאת התחלת הקיום שלהם הם מונים מיציאת מצרים, כן, את שם לב מה הם אומרים כאן, כן, הוא אשר המעלה אותנו ואת עבדנו מארץ מצרים, לא מטרח הם מתחילים, בעצם הם אומרים זה מצב בלתי הפיך, היציאת מצרים היא תחילת קיומו של עם ישראל, כן? זאת אומרת, אי אפשר להחזיר אותנו מצרים, הרי אמר השם במפורש, כי אתם לא תוסיפו לראותם עוד עד עולם, ויש מצווה לא לחזור בדרך ארץ מצרים, זאת אומרת, הם אומרים ליהושע, אין הפיכות. עם ישראל יצא מצרים ולא יכול לחזור אחורה.
או יפה, שנייה, אני רוצה לחדד כאן את העניין הזה שאתה אומר עכשיו. בעצם יהושע אומר להם, תחזרו אחורה, אחורה, כמה שאתם רוצים, ותתחילו מאפס. אבל הם אומרים, לא, אין להתחיל מאפס. אנחנו, כן, יצאנו ממצרים, נולדנו, זאת ההתחלה שלנו. אין תרח, עזוב את תרח. אנחנו יוצאי מצרים, או אבותינו יוצאי מצרים. משם אנחנו מתחילים, ורק לשם אנחנו חוזרים. וממילא, ברור שאנחנו עובדים את השם. אין לנו שום אפשרות לחזור לאלוהי תרח.
כן, ומה שמעניין זה שיהושע לא משתכנע, או לפחות בוחר כביכול לא להשתכנע. ואומר יהושע אל העם, לא תוכלו לעבוד את אדוני. כי אלוהים קדושים הוא, אל כנוהו, לא יישא לפישכם ולחטאתכם.
כן, שזה כמובן ממש ציטוט מפרשת משפטים. כן, ישמר מפניו ושמע בקולו אל תמר בו, כי לא יישא לפישכם, כי שמי בקרבו. כן, זה המלאך.
כן.
וכמובן גם מיד אחרי חטא העגל, שהשם אומר למשה, כן, אתם עם קשי עורף, רגע אחד אלי בך וחיליתיך.
כן, בעצם אומר שם יהושע וממשיך ואומר, כי תעזבו את השם אלוקיכם ועבדתם אלוהים אחר, ושב והראה לכם וחילה אתכם אחרי שהטיב לכם. בעצם הוא מקשר את זה אל הנאום הראשון של מה שהוא אמר, כן? בעצם מה שיהושע עושה כאן, הוא מחזיר את העם שוב פעם לחטא העגל ובוחן אותם. האם הם באמת ובתמים בוחרים בדרך השם? זה קצת מזכיר את מה שמשה עשה שם לאחר חטא העגל, זה היה חלק מהתשובה והפתרון לזה, נכון? משה, כתוב שם, משה ייקח את האוהל בחוץ למחנה, הרחק מן המחנה, סוג של כל מבקש השם, בוא תצא, תרדוף אחרי השם, אותו דבר אומר השם, השם לא בקרבכם, השם לא איתכם, אתם רוצים? תהיו אקטיביים, תבחרו בהשם, תרצו לעבוד אותו, אם לא אז רק אני וביתי, אני אקח את האוהל שלי מחוץ למחנה, מחוץ לכולכם, הרחק מכולכם, ואני וביתי לעבוד את השם.
יפה, אז בואו נסכם רק את הדברים האחרונים שהיו כאן. בעצם העם אומר, אנחנו כמובן נעבוד את השם שהוציא את אומרת מצרים, אומר להם יהושע, זה לא כזה פשוט כמו שאתם אומרים, הוא, כן, מי שעובר על דבריו, כן, אלוהים קדושים הוא, אל כנוהו, לא יישא לפישכם, וזה כמובן אמרנו שזה מזכיר את חטא העגל, ואתם חייבים לקבל החלטה הרבה יותר מרק, לא, אנחנו רוצים לעבוד את השם, לא, אתם צריכים לעשות משהו רציני ביותר, זה לא עובד ככה.
נכון, ואז ויאמר העם אל יהושע, לא. כי את אדוני נעבוד. ואומר יהושע אל העם, עדים אתם בכם, כי אתם בחרתם לכם את אדוני לעבוד אותו. ויאמרו, עדים. ואתה, אומר להם יהושע, אסירו את אלוהי הנכר אשר בקרבכם, ועטו את לבבכם אל אדוני אלוהי ישראל.
יפה, שזה ממש חוזר לדברים שיעקב אבינו עשה בדיוק באותו מקום. ואומר יעקב אל ביתו ואל כל אשר עמו, אסירו את אלוהי הנכר אשר בתוככם, והתארו והחליפו סמלותיכם.
ממש בשכם זה קרה.
זה קרה בשכם, ממש כן. מעמד דומה, מתחת לאלה ואלוהי נכר, כן?
יפה, ואז העם עונה ליהושע, ואמרו העם אל יהושע, את אדוני אלוהינו נעבוד וקולו נשמע. ויכרות יהושע ברית לעם ביום ההוא, וישם לו חוק ומשפט בשכם.
וואו, זה ממש מקפיץ לנו כל מיני בריתות שהיו בעבר, כמובן, בקולו נשמע, כן? יש לנו ויקח את ספר הברית, ויקרא באוזניהם, ואמרו כל אשר דיבר השם נעשה ונשמע.
נכון, זה שם עוד פעמים שכתוב.
נכון. יש לנו שם שם לחוק ומשפט ושם ניסה ובמראה. כלומר, ממש יהושע כאן חוזר שוב ושוב על בריתות שונות מהעבר.
כן, יש עוד בריתות, הוא גם לוקח אבן גדולה, נכון? כן, ואחרי הדברים האלה, אחרי שהוא קורא תמרית, ויכתוב יהושע את הדברים האלה בספר תורת האלוהים, ויקח אבן גדולה, והקימה שם תחת האלה אשר במקדש אדוני.
כן, האלה, אבל כן, נכון, זה...
האלה, סליחה.
כן, עץ אלה, וזה כמובן מזכיר דברים שמשה מצטווה לעשות, שמשה עושה גם, והיא ככלות משה לכתוב את דברי התורה הזאת על ספר עד תומם, אז גם הוא נותן את זה ללוויים, גם אצל יעקב, היה צב שם מזבח ויקרא לו אל אלוהי ישראל.
איפה זה שם?
שם, זה בשכם כמובן.
כמו שיהושע עושה, כן.
נכון. וגם שם, ויתנו אל יעקב את כל הנכר שבניו, את הנזמים שבאוזניהם, ויתמון אותם יעקב תחת האלה אשר עם שכם. ממש הם עושים חיקוי של אותו עניין.
מעניין, מעניין מאוד.
וכמובן, לא נדלג על האבן הגדולה שמקים כאן יהושע, שזה כמובן מזכיר את מה שמשה מצטווה לעשות, והיה ביום אשר תעברו את הירדן אל הארץ אשר אדוני אלוהיך נותן לך, וכמותה אבנים גדולות וסדתה אותן בסיד, וחטבת להם את כל דברי התורה הזאת.
שאיפה זה אמור לקרות?
זה בין הר גריזים להר עיבל, שזה במקרה...
בשכם.
בשכם.
מעניין, מעניין. זה ממש, אתה רואה חזרתיות על הרבה בריתות, ואז מסיים יהושע ואומר, ואומר יהושע אל כל העם, הנה האבן הזאת תהיה בנו לעדה, כי היא שמעה את כל אמרי אדוני אשר דיבר עמנו, והייתה בכם לעדה, פן תקחשון באלוהים.
רגע, אבן ועדה, וואו, זה מזכיר לי את דברי לבן, עד הגל הזה ועדה המצבה.
יפה, התחיל בעבר הנער עבדו, ישבו אותכם מעולם, תרח אבי אברהם ואבי נחור, ומסיים בלבן.
בלבן שמציב מצבה ויש עדות, אז הנה, אנחנו קורטים עכשיו ברית על הדבר הזה.
כן, בעצם יהושע מה שהוא עושה הוא קורט ברית שמעין חיבור של מספר בריתות עבר, בעיקר בריתות שקורות בשכם, וגם בריתות של אנשים שבדרך לשכם כמו לבן, כן? ובעצם הוא מחזק ואומר, אחרי שעם ישראל מתעקש ואומר, אנחנו נעבוד את השם, אז הוא קוראת להם את הברית הזאת שמחברת את כל הבריתות וקוראת אותה בשכם, ומה חוזר ומרפרר לכל מעשי העבר שקרו בשכם. ואחרי שיהושע בעצם מסיים את הדברים, מסיים את הברית, אז יש לנו את פסוקי הסיום של ספר יהושע, וישלח יהושע את העם איש לנחלתו, הוא שולח אותה מהברית הזאת בשכם, ויהי אחרי הדברים האלה, וימות יהושע בן נון עבד אדוני בן 110 שנים, ויקברו אותו בגבול נחלתו בתבנת צר אשר בהר אפרים צפון להר געש, ועבוד ישראל את השם כל ימי יהושע וכל ימי הזקנים אשר יריחו ימי אחרי יהושע, ואשר ידעו את כל מעשי אדוני אשר עשה לישראל. זאת אומרת, מסתיים את הברית, יהושע שולח את עם ישראל, יהושע נפטר, וגם הזקנים בסופו של דבר נפטרים.
וחיו באושר ואושר, הכל מסתיים יפה, יש שם עוד שני פסוקים של סיומת, כן, על פטירת אלעזר,
כן, מספחים, רק דברים צריך לסגור אותם, נכון?
אבל בזה נגמר הספר, יפה, אידיאלי.
יפה מאוד.
עכשיו, לאור הפסטורליה הזאת, אני לא מבין, למה יהושע נפל עליהם כל כך חזק בסוף ימיו על בני ישראל, הוא מצהיר בפניהם, תזרקו את העבוד הזרה שבכם, תפסיקו להאמין באלוהים אחרים, עד כדי כך שהוא צריך להציב בפניהם, אתם רוצים, תעבדו אלוהים אחרים, אבל מה, תדעו לכם שאתם חוזרים לטרח, אתם לא שייכים כבר לבני אברהם, יצחק ויעקב, והם צריכים לצעוק ולהגיד דברים שמזכירים את עשרת הדיברות, ואת נעשה ונשמע בשביל לשנות. מה זה? איך הגענו למקום כזה?
כן, יש כאן ממש צרימה גדולה בין הדברים של יהושע לבין הזכור בסוף, שעם ישראל עבד את השם כל ימי יהושע וכל ימי הזקנים. באמת, הייתי שואל את זה אחרת. באמת, עם ישראל אכן עבד את השם כל ימי יהושע והזקנים. באמת, אם אנחנו מסתכלים בשתי הנאומים האלה, גם בנאום הראשון וגם בנאום השני, שיש ביניהם ממש פסוקים שמחברים, אתה רואה שזה אותו מעמד מתמשך בשתי אתרים אולי, כן? יש פסוקים שאתה רואה שהוא מזכיר בשני הדברים האלה, שאם אתם לא תעבדו את השם, אז יבוא הדברים הרעים של משה, יש הדברים שאומר, הנה אנוכי הולך דרך כל הארץ, ובסוף הוא מת בסוף הנאום השני. ממש אותו מעמד, אם אתה מחבר את הדברים האלה, אתה מבין ש... עם ישראל נמצא במצב גרוע מאוד, ולכן זה לא מתיישב לי שהפסוק הזה שאומר הפסטורלי, שעם ישראל עבד את השם כל ימי יהושע וכל ימי הזקנים, כן? הרי יהושע מציין במפורש, כמו שאמרת, שעם ישראל עובד עבודה זרה, כן? ואתה אסירו את אלוהי הלכה שבקרבכם, והוא גם אומר להם בנאום הראשון הזה, ממש, ממש, ממש על סף התבוללות בגויים, כן? איך הוא אומר את זה שם? כי אם שוב תשובו ודבקתם ביתר הגויים האלה, הנשארים בכם, הנשארים האלה איתכם והתחתנתם בהם ובתם בהם והם בחר, זאת אומרת, אומר להם, אתם עובדי עבודה זרה, אתם מתבוללים או על סף התבוללות.
או מתבוללים, שוב תשובו ודבקתם, זה נשמע כאילו הם באמצע לעשות את זה, אם תמשיכו לעשות את זה, אם תעשו זה שוב ושוב, זה מה שיהיה.
זאת אומרת, זה מאוד מוזר. אז אני חושב שכדי לענות על השאלה הזאת, מה פתאום הוא קופץ עליהם, אז אנחנו צריכים לחזור ולשאול על השאלה שהזכרנו מקודם. אנחנו הסברנו שיש כאן תקופת חושך ארוכה של כ-40 שנה שאנחנו לא יודעים מה קורה לעם ישראל, ופתאום יהושע קופץ כמו נביא זקן כפי שאמרנו בהתחלה ומוכיח בשח ומוכיח את עם ישראל. מה קרה באותם 40 שנה של תקופת החושך של ספר יהושע?
כלומר, אנחנו בעצם נמצאים בין התקופה של סיום הכיבוש, הסיפור עם כלב, הפגיעה אנושה במנהיגותו של יהושע, כן, היינו בפרק על כלב, לבין איזושהי התעוררות אחרונה של יהושע, איזה, עם כוחות אדירים שבסוף ימיו, שבו הוא ממש עושה כאן ברית ענקית עם העם, מה קרה בין שני השלבים האלה של חייו, באותם 40 שנה של חשיכה.
נכון. אז מאורע אחד שאני חושב שאפשר לייחס לאותה תקופה, זה ההתנחלות של שבט דן בנחלתו בצפון, שמובא אגב סיפור פסל מיכה. לא ניכנס לעומק לסיפור הזה, כבודו במקומו מונח ונקרא אותו סיפור מרתק ששווה לדון בו ארוכות, אבל את נזכיר שם, נראה למה אני אומר שזה באותם 40 שנה של חושך.
זה כמובן בספר שופטים.
זה סוף ספר שופטים, איזשהו נספח לספר שופטים שמתאר מאורע מוקדם מאוד שקורה בתחילה, תחילת תקופת השופטים.
ואתה רוצה להגיד שהתחילה, תחילת הזה, זה פה באמצע.
נכון, למה אני אומר? שתי הזכורים נגיד. הזכור אחד, בימים ההם שבט הדנים מבקש לו נחלה לשבט, כי לא נפלה לו עד היום ההוא, בצורך שבטי ישראל בנחלה. זאת אומרת, זו תקופה של שלהי הכיבוש, שהם מחפשים נחלה. ועוד הזכור כתוב, והקימו להם בני דן את הפסל, אותו פסל מיכה, ויונתן בן גרשום בן מנשה, משה, הוא ובניו היו כהנים וכולי לשבט הזה, כן? זאת אומרת, זה מאורע שקורה כמו שאנחנו בשלהי תקופת ההתנחלות, ובתקופה שנכדו של משה ככל הנראה, עם אותה נון למעלה, הוא עדיין נער, הוא מתואר שם בכל הסיפור הזה כנער לוי, נער לוי, בחור צעיר. כמה זמן זה קורה אחרי כניסה לארץ? זה בדיוק מתאים לאותה תקופה.
יפה, אז זאת אומרת, לפי הסיפור שזה, עובדה שזה התנחלות, וגם מתוך העובדה שיש כאן את נכדו של משה.
כנער.
כנער, כן, נכון.
כנער, שם, כנער. לא, אתה לא יכול למשוך את זה המון זמן, כן? אתה מבין שהקמת פסל מיכה קורית ממש בימיו של יהושע. ועל רקע זה אתה יכול להבין את דבריו של יהושע על אלוהי הנחר שעם ישראל עובדים להם, שאומר, אסירו את אלוהי הנחר, על מה הוא מדבר?
אז הנה, יש לנו כבר דוגמה.
על פסל מיכה ודומיו כנראה.
זהו, יש לנו דוגמה מובהקת בעצם לאפוד וטרפים, כן, שנמצאים כאן ליד הפסל של מיכה, וזה בריש גלי. כלומר, אנשים עוברים, יש שם איזה בית שבו יש פסל, אתה יכול להיכנס, לשאול שאלות, וזה מתנהל ככה.
ואחרי לא הרבה זמן זה הופך לעבודה זרה שבטית של שבט בנימין, של שבט דן.
עד גלות הארץ, כלומר זה משהו רווח כזה, זה לא משהו נסתר.
מקימים בדן, נכון. עוד מאורע שקורה באותה תקופת חושך, הוא פרק א' בספר שופטים. כן? לא נקרא אותו את כולו, אבל אני אזכיר כמה פסוקים לדוגמה. לדוגמה כתוב שם, ואפרים להוריש את הכנעני היושב בגזר, והישב הכנעני בקרבו בגזר. זבולון להוריש את יושבי כתרון, את יושבי נעלל, והישב הכנעני בקרבו, ואי למס. אשר להוריש את יושבי עקב, את יושבי צידון, ואת אחלה וכו' וכו'. והישב האשרי בקרב הכנעני יושב הארץ, כי לא הורישו. נפתלי להוריש את יושבי בית שמש, ואת יושבי בית ענת וכו' וכו'. וישב בקרב הכנעני יושב הארץ, ויושבי בית שמש ונתנו לו למס, וכנל, ולחצו להם הוריד בני דן הערה, כי לא נתנו לרד לעמק, שזה בהקשר של, אמרנו פסל מיכה, שם דן, לא יכול לכבוש נחלותו והולך לצפון, אתה מבין שהשבטים גרים, הכנעני גר בקרב השבטים, והשבטים גרים בקרב הכנעני, שזה אפילו יותר גרוע, זה בדיוק התיאור של לגור בקרב הכנעני, סף ההתבוללות או ההתבוללות שיהושע מדבר על זה בדבריו.
יפה, יש לנו כאן בעצם את שלוש הבעיות שהצגנו קודם. יש לנו בעיה של עבודה זרה, יש לנו בעיה של לא מורישים, אם לא תורישו אז כן, אם אתם לא תמשיכו להוריש, השם לא יעזור לכם, והתבוללות, יושבים בקרב זה, בקרב זה. יפה, אז את אומרת, הפסוקים, הדברים האלה, למרות שזה בספר שופטים, הם בעצם המקום הכרונולוגי שלהם הוא פה אצלנו בספר יהושע באותם 40 שנה.
כן, כן, מאורעות פסל מיכה, מאורעות האי כיבוש והתחלת ההתבוללות שמתוארת בצורה כל כך עצובה בפרק עליו בספר שופטים, שאותו נלמד בעזרת השם כשנגיע לשם, הם קוראים באותה תקופת חושך עצובה שיהושע לא מוזכר בה. ואז בעצם הוא מפציע. אז בעצם אם נבין עכשיו שאנחנו קצת יותר חכמים ולמדנו את כל ספר יהושע ברוך השם, אז אנחנו יכולים בעצם להבין את ההקשר של דברי יהושע, כן? כמו שאמרנו, ומי שרוצה שישמע את הפרקים אחורה, המנהיגות של יהושע נשברה באותו עימות עם כלב, ומסיפור לסיפור אנחנו ראינו איך הוא מאבד את היכולת להנהיג את עם ישראל, לבסוף בעצם הוא פורש לביתו ולחלתו שבתמנת צרח, ואז במקביל, כשהוא יושב בביתו, במשך כ-40 שנה, תקופת השופטים, על כל הבעיות החמורות שלה, מתחילה להתגלגל.
כלומר, העיקרון של ספר שופטים, העיקרון של... כאילו, המצב הקשה שמוביל אל מה שאנחנו מכירים בספר שופטים.
נכון.
לא כל השופטים שם.
לא, לא, התחלה, זה מתחיל. בעצם אמרנו, שפתחנו ואמרנו, אנחנו נלמד את ספר שופטים שבתוך ספר יהושע.
אז ספר, פרק א' של ספר שופטים, שכל מי שקורא אותו ישר נזכר בפרקים, בפסוקים מספר יהושע, זה לא בכדי, זה באמת כביכול נמצא בתוך ספר יהושע.
נכון. ואז, בסוף ימיו, כאשר יהושע כמעט ונשכח, הוא מכנס יהושע את כל הנהגת עם ישראל, ולאחר מכן את כל העם כולו לדברי פרידה, כן? אבל הוא לא קורא להם כמנהיג בעצם, אלא כנביא זקן ומוכיח בשער. ולכן הוא גם בעצם, אתה יכול להבין למה הוא נדרש להתעלות כל כך הרבה בדברי משה, כן? ולמה הוא צריך להשתמש במניפולציה הזאת, כן? של סיום בחירת עם ישראל, אני עובדתי לעבוד את השם ואתם לכו, למה הוא צריך להשתמש בכל כך הרבה מניפולציות? כי הרי איזה עוד כוח היה לו, לא הוא מכנס אותם כמנהיג, אלא כנביא זקן.
יפה, כלומר, באמת, כמו שאתה אומר, אין לו את היכולת להכריח אותם, להנהיג אותם, ואנחנו עכשיו נעשה ככה רק מכוח ההנהגה שלו והקריזמה. הוא צריך לעשות להם מניפולציה. עכשיו, אנחנו מכירים מניפולציות מהמשך התנ"ך על אנשים שונים, נגיד נביאי החורבן שאומרים, עזבו, עזבו, אל תחזרו בתשובה, גם ככה יהיה גלות, מי שיפול אל הכסדים ינצל. והרבה פעמים אנחנו מבינים שזה בעצם מניפולציה, לומר שישמעו את זה השומעים ויגידו, מה, ככה, באמת, כזה מצב הגענו? אין מצב, חוזרים עכשיו בתשובה. אתה אומר, זה משהו שנביא שהוא מוכיח בשער עושה, ולא מנהיג, לא מלך, לא מוביל, לא...
בדיוק, בדיוק. זאת אומרת, כל הטכניקות האלה בדיוק מזכירות לנו נביאים שאין להם יכולת להכריח. יחזקאל לא יכול להכריח את השומעים שלו, ירמיה לא יכול להכריח את השומעים שלו. מה הוא חייב? לקחת אזור ולטמון אותו בנחל פרט, ולרכב וככה, או לשבור בקבוקים, או לאפות תוגות, יחזקאל, או כל אחד והדברים האלה, הטכניקות האלה. זה מזכיר לנו, אגב, את מי שרוצה שישמע את הפרק על פרשת ויחי, שיעקב עושה על יוסף המון כאלה מניפולציות ודברים, ומושך אותו בדברים, כי יעקב באמת אין לו כוח על יוסף המשנה למלך. זה בדיוק הדבר הזה. יהושע כאן הוא לא מנהיג, הוא מוכיח בשער, והוא צריך להשתמש בכל כוח שהוא יכול כדי להציל את עם ישראל בעצם.
יפה, אז הוא משתמש גם בשיטות האלה, וגם כמו שאמרת בדברי משה עצמו, הרבה הרבה ציטוטים מספר דברים בעיקר, ומבריתות קודמות, והוא מוביל אותם מסופו של דבר, אל הברית הזאת, אל הברית שהוא רוצה להוביל אותה אליהם.
נכון. עכשיו שאנחנו מבינים את כל המאורעות האלה באור הזה, אתה יכול להבין את הפסוק שכתוב, ויעבוד ישראל את השם כל ימי יהושע וכל ימי הזקנים, לא בהקשר של עבודת השם נטולת עבודה זרה, זה אנחנו מראים שיהושע בעצמו סותר את זה, אי אפשר, זה לא דרשנות. יהושע בעצמו אומר שיש לכם אלוהי נחר בידכם, כן? אלא בהקשר יותר של הימים שלפני המעבר לתקופת השיעבוד לימים אחרים של ספר שופטים, כן? זאת אומרת, ויעבדו את השם ולא עבדו עמים אחרים, כן? כל ימי יהושע וכל ימי הזקנים אשר יחו ימים אחרי יהושע, כי אחר כך הם כבר עבדו כל מיני גויים אחרים, כן?
אז זה מעין, כלומר, כאשר עובדים עמים אחרים, כן, יש בכללות, ואתם שם אלוהים אחרים, עץ ואבן, כלומר, כאשר אתה הולך לגלות, אתה גם עובד את אלוהיהם.
כן.
או הקוטים שמובעים לארץ ישראל, הם...
צריכים לעבוד את אלוהי הארץ.
את אלוהי הארץ, הם לא יודעים איך לעשות את זה, שולחים להם איזה כהן שיסביר להם. אז זה תפיסה מעניינת, שכאן, אתה אומר בעצם, שכתוב כאן שהם עבדו את השם, הכוונה, הם עבדו, הם היו עצמאים, שמו את האמורי למס, לצורך העניין, תקנעני, ולכן, זה נחשב שהם עבדו את השם, למרות שאנחנו יודעים שהיו בהם כל מיני עבודות זרות. רק נעיר שפסל מיכה עצמו, המטרה שלו הייתה עבודת השם, כן, לעשות פסל ומסכה, כן, שהיא מבקשת ממיכה שיביא לה, לעשות להשם פסל ומסכה, כמה שזה נשמע מעוות, זה בעצם הייתה חלק
מהפיסה. אז זה תחילת הפנייה לכיוון עבודה זרה, זה מה שספר שופטים מראה, אבל בעצם, כמו שאמרת יפה, והזכרת את הכללות ואת הברכות, מה שיהושע מנסה לעשות כאן בכל כוחו, זה לעצור את ההידרדרות המוחלטת, והמעבר בעצם מהברכות של פרשת כי תבוא, לכללות של פרשת כי תבוא. האם הוא הצליח? האם הוא הצליח?
מה, זה נשמע שלא.
זהו, אז בואו תראו משהו מעניין ויפה. בתחילת ספר שופטים יש לנו סיפור מעט סתום, כן? בואו נקרא אותו.
ויעל מלאך אדוני מן הגלגל אל הבוכים ויומר, אעלה אתכם ממצרים ואביא אתכם אל הארץ אשר נשבעתי לאבותיכם, ואומר לו, אפר בריתי אתכם לעולם, ואתם לא תכרתו ברית ליושבי הארץ הזאת, מזבחותיהם תתוצון, ולא שמעתם בקולי, מה זאת עשיתם? וגם אמרתי, לא אגרש אותם מפניכם, והיו לכם לצידים, ואלוהיכם יהיו לכם למוקש. והיא כדבר מלאך אדוני את הדברים האלה אל כל ישראל, ויסעו העם את קולם ויבכו, ויקראו שם המקום ההוא בוכים, ויסבחו שם לאדוני.
יפה, זה סיפור על בוכים, נכון? על נביא ש...
מלאך השם.
מלאך השם, שבא, עולה מן הגלגל אל הבוכים, מקום שאנחנו לא יודעים איפה הוא, ומוכיח את עם ישראל, מוכיח אותם קשות, נכון? מה מתואר בדיוק לאחר מכן? מה הפרשייה הצמודה?
וישלח יהושע את העם, וילכו בני ישראל איש לנחלתו לרשת את הארץ.
כן, זה בספר שופטים.
אנחנו לא ביהושע, כן. ויעבדו העם את אדוני כל ימי יהושע, וכל ימי הזקנים אשר היו חיימים אחרי יהושע, אשר ראו את כל מעשי אדוני הגדול אשר עשה לישראל. וימות יהושע בן נון עבד אדוני בן 110 שנים, ויקברו אותו בגבול נחלתו, ותמלת סרח בהר אפרים.
תמלת חרס.
בהר אפרים מצפון להרגש, וגם כל הדור ההוא נאספו לאבותיו, ויקום דור אחר אחריהם אשר לא ידעו את אדוני ואת המעשה אשר עשה לישראל.
אהה, טוב, מעניין.
אז זה ממש העתק מספר יהושע עם החרס והסרח הזה.
כן, אז כן.
אבל זה ספר שופטים.
זה ספר שופטים. עכשיו שנייה, אותו סיפור של הבוכים הראשון, כן? אז אנחנו לא ברור, לא יודעים אל נכון מי הוא אותו מלאך השם, כן? אפשר לקרוא את הסיפור הזה במספר הקשרים, אם אתם רוצים, ביניהם אפשר לקרוא את זה בהקשר של סיפור פילגש בגבעה, השמדת שבט בנימין, והבכי הגדול שמתואר לאחר מכן זה הבוכים.
כן? אולי לכן חז"ל אומרים שמלאך השם זה פנחס.
פנחס, נכון.
שהוא היה זה
נכון. כהן. אבל אם אנחנו נתבונן בדברים שאומר אותו מלאך השם, אנחנו נראה שבעצם יש לנו כאן את התקציר, של הנאום של יהושע, נכון? זה ממש התקציר של מה שהוא אומר, לא תורישו, הם יורישו, זה בדיוק הדברים שאומר יהושע בנאום הראשון, וגם בנאום השני, זאת אומרת, זה שילוב של שני הנאומים האלה, נכון?
בהחלט, כן, זה ממש מסתדר.
נכון, ומיד אחר מכן מתואר השילוח של העם לנחלתו ומותו של יהושע, ממש בדומה למתואר בספר יהושע, כמעט אותם מילים, נכון?
נכון, אז אתה רוצה להסיק מזה ש...
שאם מדובר אכן באותו סיפור,
אז זה אומר שמלאך השם...
הוא יהושע.
וואו, כלומר, מלאך השם שעולה מן הגלגל אל הבוכים, אתה תסביר לי עוד רגע מה הרעיון של הגלגל, זה בעצם יהושע, כי... והוא אומר להם את הנאום שאמר יהושע בסוף ספר יהושע, ואז יהושע נפטר באופן מפתיע, כמו שהיה כתוב בסוף ספר יהושע.
נכון.
ממש תמצות של סוף ספר יהושע.
נכון, אבל מה קורה כאן בספר שופטים? בעצם אנחנו קוראים שוב את אותו סיפור, מספרים לנו שוב את אותו סיפור, אבל מפרספקטיבה שונה. לאחר שנים רבות, כאשר נכתב ספר שופטים, ואנחנו כבר יודעים שהדברים של יהושע לא הצליחו להציל את ההידרדרות של עם ישראל, נכון? זאת אומרת, התיאור, זה תיאור אחר. בפרספקטיבה הזו, יהושע מתואר לנו כמו נביא, כמו מלאך השם, שמשחזר ברגליים שלו את כניסתם של עם ישראל אל ארץ ישראל, ואת המסע של תחילת הכניסה בספר יהושע, מהגלגל אל שכם, בסוגריים הבוכים, כן? בניסיון להעיר את עם ישראל ולהזכיר להם את אותה תנופת כיבוש ואת מעשה השם. בעצם יהושע חוזר לימיו הגדולים כמצביא גדול ומשחזר את המסע הזה לבד ברגליו. כן, אתה ממש יכול לדמיין את השמועה הזאת של יהושע הזקן, בן 110, שפוסע לאט לאט בכבדות ועולה במעלה הדרך מהגלגל לכיוון במת הער, איך זה נפוץ בכל עם ישראל, וכולם מזדעזעים, כולם, אתה יודע, נאספים והולכים אחריו, מלווים אותו במסע הזה, מתכנסים יחד איתו בשכם. ואז אתה מבין שבפרספקטיבה הזאת לא הברית מודגשת, אלא הבכי הגדול והזעזוע מהפער בין הימים הגדולים של כניסת העם לארץ ישראל, הימים העצובים שהם נמצאים בהם, שעם ישראל מסובך בקרב כל כך הרבה גויים, כמי שאמרנו בפרק הלאה של ספר שופטים, והסכסוכים הגדולים בינו לבין עצמו.
יפה, יפה. כלומר, יהושע עולה, והוא בכובע של נביא זקן, הוא לא בכובע של מנהיג בשום פנים ואופן, והוא עושה את המסע הזה, הוא רוצה להראות להם מה היה יכול להיות, מה היה אמור להיות, ותראו לאן הגענו. דרך אגב, נביאים שעושים את מסלול כניסה לארץ, יש לנו גם בהמשך התנך, אליהו עושה מסלול אחורה.
מחורב. כן, חוזר לחורב.
כן, ואז אחר כך הוא עוד עושה מסע שלם כשהוא נפטע, כשהוא מסתלק מ... כן, אז הוא ממש עושה מסע אחורה.
חוצה את הירדן.
כן, בבית אל, יריחו, ירדן. ואז אלישע עושה הפוך. כן, את כל הכניסה לארץ.
כן.
שזה משהו שמאוד נחמד שם. וגם פה, אומר, יהושע עושה את המסע הזה, והוא מגיע לשכם, ואולי זה עוד יותר עוזר לו לאסוף את כל העם. השמועה הזאת, כפי שאתה אומר, שנפוצה בעם, כולם נאספים לשכם. אז אתה אומר שהבוכים זה שכם לפי זה.
וכולם בוכים שם, בוכים, בוכים, בוכים. זאת אומרת, הם רואים את הפער, פתאום הם זוכרים את יהושע, שלפני 40 שנה היה כזה מנהיג חזק, כביר, שניצח את כל הקרבות הגדולים. תזכרו את הפרקים שדיברנו על הניצחונות, על מלכי הדרום, הקריאה הטקטית המדהימה שלו, את הניצחון המדהים על מלכי הצפון, והם עכשיו לא יכולים להוריש את הכנעני שיושב כאן, את הכנעני שיושב שם, ומסובכים, והם בוכים ובוכים ובוכים ובוכים, כי זה הפער הזה הגדול שמהדהד, כן?
בהחלט בכי, זה כן, בדיוק, זה דבר שמראה על שבר, על הכרה בשבר. יש פער, כמו שאתה אומר, פער גדול בין המציאות לבין מה שרוצים, ולפעמים התוצאה היא שבר. כלומר, בסוף ספר יהושע התוצאה הייתה שבני ישראל מאוד מאוד נחושים. לא, את השם נעבוד, אנחנו נזרוק את הבעלים, נזרוק את זה. אתה אומר, ספר שופטים משחזר את אותו מעמד, אבל אומר, והם בסופו של דבר בחו.
והם בחו. והוא לא מזכיר, כמו שאתה מדגיש יפה, את הברית. לא כתוב כאן ברית, למה?
כי לא אילה.
כי הרי ההבטחות הגדלות של עם ישראל, כפי שיודע, טוב, טוב, מחבר ספר שופטים, לא קוימו בכלל. ולכן, בעצם הוא אומר בכי, לא ברית. כל מה שקרה שם זה באמת בכי, ואת הברית אין מה להזכיר, כי היא לא קרתה.
מה בעצם הדבר הבא שקרה לפי ספר שופטים?
כן, אז בעצם יהושע הזהיר, בגדול, בעזרה שלו, באותו נאום, כאן שגם מוזכר בבוכים וגם שם, לגבי הרעה שבחכה מעבר לפינה, אז הסיפור הבא שאנחנו יודעים זה, ויעשו בני ישראל את הרע בעיני אדוני, וישכחו את אדוני אלוהם, ויעבדו את הבעלים ואת השטרות וכו', ויחרף אדוני בישראל, וימכרם ביד קושן גשתיים מלך ארם נהריים, זאת אומרת, תחילת השיעבוד לקושן גשתיים, ואז למואב, ואז למי זה,
עוד כל עמי האזור,
עמי האזור, יבין מלך הצור, וכו' וכו', מתחילה להגיע ולנפול עליהם, גוי אחר גוי, שיעבוד אחר שיעבוד, צרה אחר צרה, העזרה של יהושע לא עזרה.
יפה, אז זה בעצם, אז יפה, אז בעצם נסכם מה שאמרנו היום, בעצם מה שאתה רצית להגיד זה שאותו פער גדול שיש בין מה שיהושע אומר בנאומים האחרונים של ספר יהושע, שבעצם שם רואים שהוא מדבר על מצב ממש חמור של העם.
מתאר אותו, הוא לא אומר אם תעבדו, הוא אומר אתם עובדים, תעזבו את אלוהי הנחר, אסירו את אלוהי הנחר.
זהו, יש לכם עבודה זרה בקרבכם, ואתם ממש, אתם ממש באמצע להתבולל עם הגויים, ואתם לא כבשתם. אתה אומר, הפער הזה בין זה לבין מה שאנחנו רואים על הכל בא, כן, ועוצמתו של יהושע במקומות אחרים.
ויעבוד ישראל את השם קוראים יהושע, נכון, הפער הזה.
הפער הזה הוא מוסבר יפה על ידי ההבנה שבעצם יש מהסיפור עם כלב והממש...
מהסיפור של המזבח, של...
שהוא משלח את, כן...
את ראובן וגד.
נכון, בעצם עד אלינו יש חושך גדול שבו המנהיגות שלו ממש לא נמצאת, ויהושע ממש בשארית כוחותיו עושה איזשהו מעמד גדול, שלפי מה שספר יהושע מראה לנו, יכול להיות שהיה לזה עוצמה גדולה ותוצאות יפות לפחות באותו מקום, אבל אנחנו יודעים שלפי ספר שופטים, פרספקטיבה יותר רחבה, אומר לנו, לא, זה לא עזר. היה שם בכי, הם הכירו אולי באמת, אבל זה לא עזר.
זה לא עזר, כי בעצם מי שנטש את יהושע כבר קודם, לא יכול בעצם לשמוע אותו רק כנביא זקן, ולשנות רחב מכל וכל. היה צריך כאן מנהיגות, שהיא שילוב של מנהיגות רוחנית ומנהיגות צבאית, לכבוש את הגויים, לסלק אותם, לא לחיות כל נשמה, ולשחזר ולאסף כעם גדול תחת מנהיג אחד. אבל לא, זה תקופת שופטים, זה בדיוק הרעיון של הפירוד וחוסר הכיבוש.
כן, אז אמרת שזה פרק שהוא קצת עצוב, באמת זה די טרגי, כאילו יהושע עם כל הניסיונות, כל העוצמה, כל היכולות שלו, והגענו לספר שופטים, וספר שופטים זה לא מידינו על העליונה, זה מתחיל דווקא מלמטה.
כן, תזכר שאמרנו לפני כמה וכמה פרקים על... איך אמרנו, קו פרשת המים של ספר יהושע, נכון? דיברנו ושהתחלנו את הסדרה הזאת בספר יהושע, היו פרקים מאוד יפים, מאוד מרוממים, מאוד היה כיף ללמוד אותם, נכון? זאת אומרת, הכל היה כיף, אבל לראות את יהושע, מנהיג באמת מבריק, גדול, כובש, ואז אמרנו, קו פרשת המים, האימות עם כלב, המנהיגות נשברת, ומשם זה הלך והידרדר והידרדר, עד לספר שופטים בפועל.
זה הנה, זהו, הגענו לספר שופטים.
כן, אז מה נאמר על ספר יהושע? אדרן הלך ספר יהושע ודעתה חלן, כן? נחזור עליך ספר יהושע ודעתנו עליך. לא תתנשם ממנו ספר יהושע ולא נתנשם ממך, אנחנו לא נשכח אותך ואתה לא תשכח אותנו.
אמן.
ספר יהושע ויהושע, שלא נשכוח אותו גם, אני אומר, לא נשכוח את יהושע, המנהיג הגדול, כן? עכשיו תיארנו אותו רק כנביא זקן ואת כל הבעיות, אל תשכחו את יהושע הגדול. שתחילת הספר, יהושע רב הזכויות, כובש הארץ, ותודה רבה נתן על היום ועל כל הלימוד הגדול של הספר הזה.
תודה רבה גם לך עקיבא.
אנחנו נתראה בפרק הבא. תודה רבה לנתנאל רוזנשטיין ולמאיר פריאנטה על ההפצה והעזרה הטכנית, לאיר חדד על הקריינות, לישראל באום על הנסיעות, לבת אשתי הקרה על הכל ועל עוד קצת ולכם שהזנתם. אתם תמיד מוזמנים לבקר ולהגיב באתר הפודקאסט בכתובת parashapod.com או פשוט לחפש מה שלא סיפרה לי הגננת בגוגל. ההסכת זמין לשמיע כמעט בכל אפליקציית פודקאסטים שעולה על דעתכם. כתובת המייל למשלוח תגובות, הצעות והערות היא עקיבא@strudel.com. אנחנו היינו עקיבא ויטקין ונתן אהרונס. נתראה בפרק הבא.